אחרי שבשיחה הראשונה דיברנו על גדולי ישראל, ובשיחה השנייה דיברנו על קודשי ישראל, הגיע הזמן לדבר על תורת ישראל, ואני מתנצל מראש לכל האנשים שהשיחה הזאת תרגיז אותם. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם להיות עם יותר יושר אינטלקטואלי בשיחת הסלון הבא שלכם. שנת מס שמחה, שבוע טוב, הרב דוקטור מיכאל אברהם, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, שבוע טוב.
יופי. אז אנחנו מתחילים שנת מס חדשה, ואחד הדברים שאתה כותב בטור שלך, ב-30, כן, כאילו אמרת, איך נסיים את 2020 בצורה נהדרת, והטור שלך בעצם מתחיל עם המשפט, האם התורה היא ערובה להתנהלות ראויה? וכמו שאתה אומר, למרות שיש דברים שנחמד לנו לשמוע, היושר האינטלקטואלי מחייב שגם אם הדברים נעימים לשומע, עליו לשקול אותם בפלס שכלו, ולא לקבל אותם רק מפני שהם מתאימים להשקפותיו. אז אני כן הסתכלתי על חלק מהסדרה שלך, הקדוש ברוך הוא והעולם, שזאת סדרה מצוינת שמדברת בגדול על החלק השני, ובהתחלה של הסדרה אתה אומר את הדבר הבא. אתה אומר, אני עכשיו הולך לדבר איתכם על דברים שכבר פתרתי בחלק השני, אבל נראה לי שאנשים לא הבינו אותם. זה האמירה שלך שם, נכון?
אני לא זוכר, אם אתה אומר.
הכל ביוטיוב. והטענה okay. שלי, זה לא שאנשים לא הבינו אותם, אלא שההשלכות של להבין את מה שאתה אומר, הן השלכות גדולות והרסניות ובעייתיות. ואני חושב שזאת הסיבה, בתור אחד שכתב ספר על אינטליגנציה, אני תמיד מופתע שאנשים לא מבינים את הקטע שקורולציה זה לא ב-100% וכל הסיפור הזה, ונראה לי שאם הייתי מדבר איתם בהקשרים שזה לא אינטליגנציה, הם היו מבינים. זאת אומרת, כשאתה מדבר על נושאים של האם אלוהים מתערב בעולם, או האם התורה היא ערובה להתנהלות טובה, אם היא לא ערובה להתנהלות טובה, אז אמנם היינו, רצנו עם היושר האינטלקטואלי עד הסוף, אבל יש לזה השלכה מאוד גדולה. אתה איתי לגבי הסיפור הזה?
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני לא מסכים. אני לא חושב שמדיניות של בת יענה יכולה לשפר משהו. אם עובדתית, אני לא רואה שהתורה היא ערובה להתנהלות ראויה, אז היא לא. עכשיו השאלה היא איך בכל זאת לוודא שתהיה התנהלות ראויה? כנראה לא בעזרת הצמדות לתורה, אלא להיות בני אדם. במובן הזה אני לא חושב שזה הרסני. מי שיחשוב שהתורה היא ערובה להתנהלות ראויה, זה לא יהפוך אותו למתנהל ראוי, להפך.
אז אתה יודע, או.
שאם הוא מתנהל ככה, זה בטח ראוי, כי הרי זה צמוד לתורה.
ומי שקורא את התגובות שלך, לתגובות של אנשים בבלוג, רואה שאתה די סולד מתאוטולוגיה. טוב, אז כדי לא לדבר טיעונים עד הומינום, למרות שאתה מדבר הרבה מאוד על הרב רצון הרוסי בשני אספקטים, בסופו של דבר מה שאתה אומר זה כזה דבר. עכשיו יש את ההתנהלות של הבחירות, יש באמת, אנחנו לא מצליחים לייצר ממשלה, ואומר הרב רצון הרוסי, דוקטור רצון הרוסי, הוא הרב של, הראשי של קריית אונו, נכון? אם אני זוכר נכון?
ככל שאני יודע, כן.
וגם חבר המועצה של הרבנות, וגם בעל דוקטור למשפטים, אומר, תראו, בסופו של דבר, ההתנהלות הדמוקרטית, כן, הנה, כשל הדמוקרטיה לא פחות, ההתנהלות הדמוקרטית כזאת, ההתנהלות הדמוקרטית החילונית, מביאה אותנו לדבר הזה. עכשיו, אם הייתי הולך קצת אחורה, כן, אם הייתי הולך קצת אחורה, אז אתה בעצם אומר, הוא בעצם אומר שמה שליברמן עשה, כן, בתור... שאני לא אגיד את זה סתם, בתור 219 שלך, הוא אומר, מה שליברמן עשה, זה העובדה שהוא הפר הפרת בחירות, זה דבר, זה דבר שאסור לעשות אותו לפי התורה, כן? זה דבר שאסור לעשות אותו לפי התורה, ואז אתה כותב, הרב אונס באופן ברוטלי את ההלכה, כדי שאומר את מה שהוא עצמו אומר. ועכשיו, ופה אני רוצה רגע, לפני שאני מגיע, כן, למה שאתה אומר, בסופו של דבר, הטענה שלך היא טענה מעניינת. מה שהרב הרוסי אומר, ושוב, לא עד הומינום, אלא פר בן אדם, אתה לא יכול לעשות בדיקה של תורה מול מערכת משפטית מכהנת או פרקטית, משתי סיבות. כי אין תורה פרקטית, יש תורה בתיאוריה, זאת הסיבה הראשונה, נכון?
נכון.
זאת אומרת, אתה בודק בין משהו שהוא לא... בין שני דברים שהם לא שייכים.
להשוות בין תיאוריה לפרקטיקה זה תמיד לא ישר. אם אתה רוצה לעשות את זה הכי טוב, קח את התיאוריה שלך ואת הפרקטיקה של הזולת, תמיד תצא מנצח. רק שאם תיקח את התיאוריה של הזולת ואת הפרקטיקה שלך, אז הוא יצא מנצח. וכיוון שהתורה כרגע לא מתפקדת ברמה הפרקטית, אז קל מאוד להצביע על המושלמות שלה. בפרקטיקה, כשאנחנו רואים את נושאי התורה מתפקדים, זה נראה קצת פחות טוב.
וזה בדיוק הטענה השנייה. אתה אומר, אוקיי, נניח שאתה לא רוצה לעשות את זה, הרי יש לך בעצם הזדמנות להתנהלות פרקטית של אנשים שלכאורה אמונים על התורה, כן? שזה המפלגות הדתיות, החרדיות, המודל של עיריית בני ברק, אתה נותן שם את המהלך של האם אפשר להצביע, האם אפשר להימנע מהצבעה? אומר, רגע, מה, בביתר אלית לא נמנעים? אז ממה נפשך? אם אני הולך על ההתנהלות הפרקטית של חברי הכנסת שאמונים על התורה, אני לא רואה שינוי. ואם אני עושה פרקטיקה מול תיאוריה, אני כן רואה שינוי. זאת אומרת, זה לא הוגן. זאת הטענה, נכון?
אם היית עושה תיאוריה מול תיאוריה, זה היה יוצא אותו דבר או לטובת הדמוקרטיה.
ועל זה, ועוד פעם, ואז אתה לוקח עוד איזה חלק, ואתה אומר, תקשיב, אם תבוא ותגיד לי, חברי הכנסת החרדים, בחלק מההתנהלות שלהם היא לא לפי התורה, אז אבוא ויגיד לך שחברי הכנסת החילונים לא מתנהלים לפי הדמוקרטיה.
זאת אומרת, התיאוריה היא תמיד מושלמת, זה הנקודה. להשוות תיאוריה, מי בונה תיאוריה לא מושלמת? הרי אין היגיון לעשות את זה. יכול להיות שהיא תיכשל בפרקטיקה, אבל בן אדם, למה שיבנה תיאוריה לא מושלמת? הרי הוגי השיטה הדמוקרטית, אם היו כאלה, כן, זקני ציון, שהגו את השיטה הדמוקרטית, הם הגו שיטה מושחתת. הרי ברור שהם הגו את השיטה הכי טובה למיטב הבנתם. אז לכן, כשזה לא עובד בפרקטיקה, די ברור שזה בעיה של אנשים. ובמובן הזה זה אותו דבר גם בהקשר שלנו.
אוקיי, ועכשיו נלך מפה צד אחד יותר עמוק, מכיוון שבסופו של דבר, אם אתה מסתכל על הרפרנסים ההלכתיים, ועוד פעם, הרפרנסים הלוקחים גם ממהלכים בין העומדים, שזה החלק השלישי בטרילוגיה שלך, בסוף, שאתה באמת, אחרי שכבר הגעת אל הסוף, אז אמרת, טוב, בוא לא רק נשחוט פרות קדושות, אלא גם ניבט בהם, כן, אז אתה עובר אחד אחד, אבל גם עם מאמרים של נדב שנר בו או משהו כזה, בסופו של דבר, אם, וכולם מזכירים את דרשות הרן, אז דרוש 11 בדרשות הרן, רבנו ניסים, לפני 1,000 שנים, אומר בעצם את הדבר הבא, הוא אומר, חבר'ה, בסופו של דבר, הנה, ככה, אני מקריא פה, המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו, שאם לא כן, איש את רעהו חיים בלעו, וישראל צריכים זה כיתר האומות. אך מסביר, ודין תורה אינו מסוגל לספק את הצורך הזה. זאת אומרת, והוא נותן דוגמה, מדיני ראיות, והדוגמה ששנר ואתה מביא זה דוגמה של לתת כפל על גזלה, תחשוב שמי שגונב אייפון מקבל, כאילו צריך להחזיר 2 אייפונים, וזה רק אם תפסו אותו, עם זה לא אפשר להעמיד מדינה. אז יוצא מצב שזה לא רק שהתורה היא לא מערכת שבתיאוריה יכולה להתנהל, אלא לפי הרן, גם לפי התיאוריה, התורה לא יכולה להתנהל בתיאוריה. אתה מקבל את זה?
בפרקטיקה.
כן, הרן אומר, אי אפשר לקחת את התיאוריה, זאת אומרת, אפילו...
התורה זה איזשהו סוג, לפי הגדרתו, של מערכת שבמובן מסוים היא האמת הצרופה, ובמובן אחר היא בעצם אמצעי כדי... להכיל עלינו, כן, חול העניין האלוהי, זאת אומרת, כדי להשרות שכינה בישראל, אבל אם אתה רוצה לנהל חיים, לא כדאי לעבוד לפי התורה. זה כבר הרן כותב, לא 1,000 שנה, זה 700 שנה, משהו כזה, כשזה ברור לכל בר דעת, לא צריך את הרן בשביל זה, אני מביא את הרן כדי שלא יחשבו עוד פעם שאני כזה אפיקורס גדול.
כן, זה פסיקה מסדר ראשון, אנחנו חייבים להיצמד לטקסט, בסדר.
המהר"ל כותב אותו דבר, אבל המציאות אומרת את זה, מה זאת אומרת? התיאוריה המושלמת שלנו לא מחייבת מזיק בגרמה. אתה יכול לנהל חיים כך? זה רציני?
רגע, אני רק אגיד לקהל החילוני, שאחרי זה יבוא ויגיד, מזיק בגרמה זה בעצם מזיק שלא הזיק, אלא גרם לדבר שיבוא ויזיק. והיום אנחנו אומרים, סוג של מה זאת אומרת, אם אתה עשית איזשהו מהלך, והמהלך הזה גרם להזקה בסופו של דבר, אז אתה אשם. אז מפה באמת עולה השאלה, כן? ועוד פעם, אני מכיר, אני גם קראתי את המאמר של שנר, וגם את המאמרים שלך, וגם את הספר הזה, אז בשביל מה? אז, 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 אז אם באמת הרעיון הזה, כן, של לשלם שהגנב מחזיר כפל, לא תקף במציאות, והמלך, או מה שנקרא, המערכת האזרחית, או משפט המלך, כי הרן מדבר על איזשהו משפט תורה ומשפט המלך, והמלך עושה לכאורה לא אמור להיות אפילו קשר בין שתי המשפטים. המלך עושה מה שבא לו, כן? או מה שבא לו על פי כללי המוסר והשכל הישר.
שראוי בעיניו, כן.
כן, אז בשביל מה כל הסיפור הזה, כן? אז בשביל מה כל הבבא מציע? אז בשביל מה כל העניינים? כאילו, מה יצא לנו מזה? הרי גם אתה אומר, אני לומד מהגמרא את הנורמות, כן? סתם אני נותן דוגמה שאתה נותן. אדם לא פורע חזקה, אדם לא פורע לפני הזמן. כן? אז אתה אומר, זה לא נכון. אדם כן פורע לפני הזמן היום כי הוא משלם ריבית, אבל חזל באו והעמידו אותנו שיש חזקה, אז אתה יכול להוציא בלי עדים, נכון? זה מהלך שלך. אז חוץ מזה, אז זה הכל, לנסות להבין את הכלים, אבל גם שוב, עם הכלים האלה שאתה אומר שחזל באו ואמרו לנו שבלי חזקה בן אדם פורע בלי הזמן, אבל לא צריך, כי המלך לא אכפת לו מה שאתה אומר, ולא אכפת לו ההתנהלות הזאת. אז למה הבאת אותנו?
לא, זה שני דברים שונים, זאת אומרת, צריך להבחין בין שני דברים. הדוגמה הראשונה שהבאת הובאה אצלי כהדגמה לזה, שכאשר אנחנו מיישמים את העקרונות של משפט התורה, של מה שכתוב בתלמוד, בראשונים וכו', במציאות ימינו, זה יכול להיראות שונה לחלוטין ממה שזה נראה בשולחן ערוך או בגמרא, וזה יהיה היישום הנכון. זה לא שינוי הלכתי, להפך. מי שלא יעשה זה באופן שונה, מי שלכאורה ישמר את מה שעשו אז, הוא דווקא זה שסוטה מן ההלכה. מי שיתעקש לדבוק בחזקה הזאת שאדם לא פורע בתוך הזמן, כשבמציאות, נגיד, אם יש מציאות שבה אדם כן פורע בתוך הזמן, אז הוא לא דבק בהלכה, הוא סוטה מההלכה. והטענה שלי בעצם זה שההלכה היא לא העיקרון שאדם לא פורע בתוך הזמן, זאת עומדנה פסיכולוגית. ההלכה זה בעצם הנורמה שעומדת מאחורי זה. זאת אומרת, שאם יש לך אומדנה מסוימת, תשאל את הפסיכולוגים, את המשפטנים, את השכל הישר, מה האומדנות הרלוונטיות לבני אדם סבירים?
היום.
אחרי שיש לך את האומדנות האלה, עכשיו באות הנורמות ההלכתיות ואומרות, מכוח אומדנה אפשר להוציא ממון, גם בלי ראייה. אוקיי?
אבל גם כשקראתי את זה, ואת אחרי זה מביא שם את ה... במאמר שלך גוי שהלכה לא הכירה, שאני עוד מעט אגיע אליו, כי יש בו משהו שאני לא מבין. בסופו של דבר, אתה נותן את המהלך של אישה שאמורה, אישה מעדיפה להתחתן תמיד, כן? אני תמיד לא יודע להגיד את זה, תו למיטב.
תו למיטב תנדו.
לא, ואז יש את ההמשך, ארמילו. זאת אומרת, אתה אומר כזה דבר, אישה תמיד תתרצה להתחתן, זה היה האומדנה, כן? זה היה העניין, אני לא יודע מה, במאה השלישית לספירה הרביעית, החמישית, כן, שהדברים נכתבו, ומכיוון שאישה תמיד מתרצה להתחתן, או תמיד מעדיפה להיות עם גבר, אפילו גבר דביל, כן, העיקר שלא להיות לבד, אפשר לגזור מזה הרבה מאוד כללים הלכתיים כאלה ואחרים. אז אתה אומר, תקשיב, האישה היום לא רוצה להיות לבד, נכון? ומכיוון שהדבר הזה, כבר נפסל, אז עכשיו אי אפשר, כל הכללים שהוצאת מתוך האומדנה הפסיכולוגית, כן, של חזל, כבר לא תקפים. זה נכון. המהלך שלך, נכון?
נכון.
אז השאלה שלי...
כאן שהיום לא נכון שאישה מוכנה להיות בזוגיות בכל מחיר, כולם רוצים להיות בזוגיות גם היום, אבל לא בכל מחיר.
הכי טוב זוגיות.
הרבה פחות ממה שהיה פעם, אז כיוון שכך, יש הרבה מאוד נגזרות הלכתיות שצריך לשנות אותן.
אבל אז עכשיו הטענה שלי ברשותך, אל תיעלב. אבל אולי זו טענה שהיא סוג של, אתה יודע, הרי הרב בן המוזג אומר, ברגע שהנוצרים בפעם הראשונה אמרו, תקשיב, הבשורה השתנתה, אז הם הביאו על עצמם את הרפורמציה, השתנתה פעם אחת, השתנה פעם שנייה. למה אני צריך לקבל לדעתך שהאומדנה היא פסיכולוגית ותקפה לשעתה, אבל הנורמות, המטה, כן, המטה הלכתיות, הן תקפות לתמיד, אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד, לא, גם הנורמות, המטה הלכתיות, לא תקפות. איפה עובר הקו בין מה שאתה אומר, לא, זה כל דור יחליט, ובין מטה הלכתיות, שזה תמיד, אתה מבין את השאלה?
אני מבין את השאלה, אבל קודם כל הרפורמציה זה חזרה למקורות, זה לא שינוי, זה יצא
לא, נגד. לא, זה חזרה למקורות, אבל אם הקתולית אומרים פעם אחת, נכון, יפה, בסדר, נו שון, ירחם השם.
השינויים, הם לא יצאו בעד השינויים, הרפורמציה הייתה דווקא במסלול
הפוך. נכון.
אבל לענייננו, מה שאני רוצה בעצם לטעון זה ככה. תראה, הרי שינויים עשו לכל אורך הדורות. כל השאלה זה אם אתה שם את זה על השולחן או לא. ואם אתה שם את זה על השולחן, האם אתה גם בונה תיאוריה של שינוי, וחלק שלם בספר הזה שאתה הראית קודם, עוסק בתורת השינוי ההלכתי. ושם הטענה שלי בעצם, זה שאם אנחנו לא נבנה תורה מסודרת של שינוי הלכתי, דווקא אז ישנה הסכנה שאתה אמרת. למה? כי הרי כולם רואים שנעשים שינויים. ואם אתה לא תבנה תורה מסודרת, אז אנשים לא יבינו, אז אוקיי, אז אפשר לשנות הכל. ברגע שאתה בונה תורה מסודרת, אז אתה אומר, אוקיי, ברור שיש מקום לשינויים, אבל בוא נראה מי כן ומי לא. שמרנות שהולכת עם ראש בקיר, זאת שמרנות שתפוצץ לך את הראש.
אגב, אחד הדברים...
של דבר, אנשים רואים שדברים משתנים, אתה לא יכול לעבוד עליהם. אז לכן, דווקא להפך, אני אומר, שים על השולחן, תבנה תורה מסודרת של שינוי הלכתי, שנאמנה לחלוטין למקורות, לדעתי. לדעתי, השמרנות של היום לא נאמנה למקורות. התורה של השינוי הלכתי שאני מציע לחלוטין נאמנה למקורות, והחששות האלה של המדרון החלקלק, נהיה רפורמים ויעזבו הכל וכולי, בעיניי, המחיר של השמרנות הוא לא פחות כבד גם במישורים האלה, מעבר לזה זה לא נכון.
כמו שכתבת, יש מדרון חלקלק בשימוש במדרון חלקלק. אבל אני, אגב, אני חייב להגיד לצופי החילונים, שבאמת מה שאתה אומר, ההתנהלות שלך היא לא התנהלות, למרות שזה נראה, כי באמת שמה שבא לך לעשות זה רק לבוא ולשחוט, ההתנהלות של הספר השלישי היא באמת, אומרת, תקשיב טוב, עד הגמרא אני סגור, מהגמרא לעלה, אתה יודע, כל הלכה זה הלכה לפוסק. באמת הדרך שלך לראות את השינויים האלה, הם באמת בפרקטיקה הלכתית. אותי סתם מעניין באיזשהו מאמר מוסגר, אם מישהו היה שואל אותי, מה ב-50 שנה האחרונות, הדבר המרכזי או הגדול ביותר שהשתנה, איך אומרים, מהשטח, אז אני הייתי אומר, שלמרות שבסידורים כתוב שבמוסף של ראש השנה התקיעות הן תוך כדי מוסף, עכשיו כולם שמים את התקיעות בסוף, החליטו שזה לא טוב, למרות שזה עדיין בתוך הסידורים, התקיעות בתוך מוסף, בתוך התפילה. אבל אני מניח שזה לא שינוי. מה השינוי מבחינתך, כמו שאת אומר, שהשינויים קורים כל הזמן, מה השינוי שדה פקטו אתה אומר, הנה, יש פה שינוי שנכנס לפסיקה כבר?
תראה, יש כמה וכמה דוגמאות שאפשר לתת. אני מתחיל מהיחס לגויים, למשל. אף אחד לא מעיז לשים את זה על השולחן כמו שהמאירי עשה. שוב פעם, לפני 600 שנה או...
תראה מה אני הגעתי, בחייה, תראה איך אני מגיע מוכן לשיחות שלנו, בחייה, בבקשה, תראה, הסתכל פה. הנה, גוי שהלכה לא הכירה, בבקשה. ועוד אפילו מצוטט פה, בבקשה. איך אני מגיע מוכן, בחייה, תגיד משהו.
טוב מאוד, יפה.
אתה רואה? הנה, אז בעצם... אומר המאירי, אני רק אגיד למי שלא יודע, אומר המאירי במאה ה-13, מתי הוא אומר, מגדולי חכמי הפרובנס אמצעים מהביניים, המאירי שיבחן שהגויים סביבו אינם דומים לאותם גויים שעליו דיברו חז"ל, והוא גדורים בנימוסי האומות, ואוכלים עם סכין ומזלג וכו, ולא סביר היה בעיניו שחז"ל
מורים... נימוסי האומות זה לא סכין ומזלג, נימוסי האומות זה כללי מוסר.
כן, בסדר, נו, בכל אופן, זה אמור להיות גם קצת זה, לכבוד ה... ולא סביר שיהיה חזל מורים לו להתייחס אליהם כאל בהמות, כי זה מה שחזל אומרים על הגויים. כתוצאה מערכת המציאות החדשנית שלו, המאירי לא אמר שהם כחזיר שפולט את לפיו, ולא ציטט מאמרי חזל, אלא הרשה לעצמו לשנות מערכת שלמה של הלכות דאורייתא בדרבנן, וטען באופן עקבי ושיטתי שהם לא רלוונטיות ביחס לגויים שבזמנו. ועכשיו, וזה המשפט שאני ציטטתי, אין צורך לומר שאיסורי החיתון, ואפילו איסורים על חפצי הפולחן, נותרו בעינם. הגויים הם עדיין גויים, וחלקם עדיין עובדי עבודה זרה, אבל הם בני אדם נורמטיביים כמוני וכמוכם. הטענה שלי כלפיך, שבשום פנים ואופן אי אפשר לכתוב פה אין צורך לומר. זה חידוש מאוד, זאת הטענה שלי, שזו חידוש מאוד גדול. מה זה אין צורך לומר? אם אתה אומר, תקשיב, כל הגויים, כל מה שאני יודע על הגויים, זה שהם כמו בהמות, ופתאום מגיע חכם במאה ה-13 ואומר, לא, הם גדורים בנימוסי האומות, והם כמוני כמוך, ושלום על ישראל, כן? הרי כל המאמר שלך מתחיל, שאתה היית רם בישיבת הסדר בירוחם, ואתה אמרת, כן, שהתלמידים אמרו שהגויים הם לא מוסריים. זה, מפה זה מתחיל, כן? ואתה אומר, בוא נהם, תלמידים בבוגרי החינוך הדתי. אז אומר, אז פעם באמת חשבנו שהגויים הם כל כך שונים מאיתנו, עד שהחתם סופר אמר שאין גם מה ללמוד רפואה על גויים, כי הגוף הגוי שונה מהגוף היהודי, ועכשיו אלוהים יעזור. הפתרון המבקש הוא להרחיק את עדותנו למחוזות המטאפיזיקה. באמת היהודי הוא שונה, רק אי אפשר למדוד את זה, זה לא מדיד, כן? אז היום כולם באמת חושבים ככה, ראייה, מהר"ל, חב"ד, מה שונה אצל, יש לו סגולה מיוחדת, אפשר למדוד, לא, אי אפשר למדוד את זה. אבל אתה אומר, עזוב, גם זה לא, נכון? אז למה אתה אומר פה אין צורך לומר? ממה אין צורך לומר? אם הם שונים, אולי באמת סט שלם של הלכות צריך להשתנות גם?
בדיוק זאת הטענה שלי, שמי שתולה את הכל במטאפיזיקה, זה דוגמה בדיוק למה שאמרתי לך במשפט הקודם, ייפול על הפרצוף. כי ברגע שהוא יהיה ישר עם עצמו ויגלה שהגויים הם כמוני כמוך, ביטלת את כל התורה ביחס אליהם. ואני בדיוק, זאת האלטרנטיבה שאני כל הזמן אומר. אני מוכן לשנות כל מה שצריך לשנות, אבל לשים את זה על השולחן בתוך תורת שינוי מסודרת. כי אז אני יכול להגיד לך מה כן ומה לא. וברגע שאני מנמק שהגויים שונים ברמה המוסרית, אין צורך לומר שההלכות ביחס לגויים שלא קשורות לרמתם המוסרית, לא משתנות. זה בדיוק הנקודה. כי אתה, כשאתה מציג כל הזמן, רגע, איפה תעצור את השינוי? אז אולי גם את זה נשנה, ואולי גם את זה, בסוף לא יישאר כלום. בדיוק זאת הטענה שלי. שאני את הבעיה הזאת לא יוצר, אני את הבעיה הזאת פותר. כיוון שאני מנסה להציג תורת שינוי מסודרת. אז אני אומר לך, יש דברים מסוימים שנובעים מזה שהגויים לא מוסריים. חלק מההלכות. ההלכות האלה בטלות היום. כי הגויים מתנהגים כמוני כמוך, יש ביניהם יותר, יש פחות, כמובן, לא אומר שכולם צדיקים, גם לא כל היהודים צדיקים, כמוני כמוך. מצד שני, ישנן הלכות שקשורות לעצם היותם גויים, או עובדי עבודה זרה, מי מהם שעובד עבודה זרה. זה ודאי שלא ישתנה, ובאמת אין צורך לומר. כי מה שאתה אומר כל מה, מה זאת אומרת אין צורך לומר, כי אתה תופס את זה בכלל לא בקטגוריות ענייניות, אומר, רגע, אם אתה משנה את זה, אז הכל ישתנה. כל המטרה שלי זה להגיד לא ככה. אני רוצה לעשות שינויים מסודרים לפי הכללים, להסביר מה כן ומה לא, ואני לא מפחד לשנות הכל. ובלבד שזה יהיה נכון. ומה שלא נכון, אין צורך לומר שלא ישתנה. בדיוק זאת הנקודה.
אז אני רוצה להגיע לנכון, אני חושב שבאמת ולא יציב, אל תפוס אותי על המילה, אני חושב בהקדמה של אמת ולא יציב, אתה מדבר שהייתה טענה שהדת גורמת לאנשים להיות קיצוניים אחרי רצח רבין. ואז אמרת, אוקיי, אבל אם זה אמת, אז אני הקיצוני, זאת אומרת, המהלך שאיתו אתה עובד כל הזמן זה מה שנקרא יושר אינטלקטואלי, נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר אין לי אלא מה שאני רואה, אתם משחקים בנדמה לי, אתם, עוד פעם, אם אני חושב שהיום האישה לא יכולה, שהיום האישה לא תתרצה להתחתן בשום פנים ואופן, ואתה פוסל את מה שהרב סולובייצ'יק אומר, כאילו בטקסט עצמו, זאת אומרת, בטקסט עצמו אתה אומר, הרב סולובייצ'יק אומר שמה שהפסיכולוגיה האבולוציונית תגיד, או מה שאני לא יודע מה, מה שג'ורדון פיטרסון יגיד, שבסופו של דבר מערכת היחסים בין גבר ואישה, מעצם היסודות האבולוציונים שלה, יש בה אלמנט שהוא הוא, הוא, הוא לא שוויוני או משהו כזה, והשינויים האלה עדיין, זאת אומרת, אמנם אישה יכולה להיות אישה מודרנית, ועדיין לרצות להתחתן יותר מהגבר, כן? וראה את כל הסטנדאפ שיש היום. נניח שאתה לא מקבל את זה, אז...
לא, אבל אני יכול לקבל את זה, צריך לי, זה שאלה עובדתית. אני רחוק מתקינות פוליטית.
אז מה אתה לא מקבל אצל הרב סולובייצ'יק? זאת אומרת, אז מה הטענה של הרב סולובייצ'יק?
הרב סולובייצ'יק זה משהו אחר. הרב סולובייצ'יק רוצה לטעון שכל החזקות ירדו מסיני, כולל החזקה שטב למיטב טנדו. זה לא תוצאה של התבוננות במציאות, זו תוצאה של נתון שירד מסיני ולא יכול להשתנות. שזה כמובן שטות מוחלטת. אני לא מאמין שהוא עצמו האמין בשטות הזאת.
כי אני כשקראתי אותו, סליחה, אתה יודע, אתה ודאי מכיר אותו יותר, אבל כשאני שקראתי אותו, הבנתי שמה שהוא אומר זה כאילו, זה לא שחזקה, כן, שבעצם מהות או הפסיכולוגיה של האישה, יש את הרעיון הזה, זאת אומרת...
לא, עם זה אין לי התנגדות, ולו רק בגלל שאין לי את העובדות, אין לי את הנתונים. ואתה לא מכיר מחקרים או סקרים שבדקו בצורה שיטתית עד כמה נשים רוצות להתחתן מול כמה גברים, הרושם הכללי הוא שבאמת נשים רוצות קצת יותר להתחתן מגברים, אבל אני לא יודע. אבל אני לא רואה, אני לא רואה בזה שום קדושה. יבדקו, והממצאים שימצאו, זה מה שימצאו. אני לא מדבר על זה. חזקת טב למיטב טנדו לא אומרת שנשים רוצות יותר להתחתן מגברים, גם אם זה היה נכון. החזקה אומרת שהן רוצות להתחתן תמיד ובכל מחיר. זה לא להגיד יותר.
אם אני אומר לכזה דבר, הגבר הממוצע, נשים בגדול לא יעדיפו, או, אז אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, נניח בגלל הדיוני אינטליגנציה שלי. הרי מה אני אומר? בסופו של דבר, נשים יעדיפו, נשים חכמות, יעדיפו לא ללמוד הנדסה ופיזיקה, אלא ללמוד רפואה. ולכן, אל לנו להיות מתוסכלים מזה שאחוז מסיימי הדוקטורט בפיזיקה הוא לא 50-50. אבל הדבר הזה מדבר על הכלל, ואם נמצא מישהי שאוהבת ללמוד פיזיקה, איזה יופי, ברוך השם, ברוכה הבאה, אהלן וסהלן. הטענה שלך אומרת, החזקה, אגב, שזה בכלל שאלה, האם זאת החזקה ההלכתית, אומרת לא, זה לא טענה סטטיסטית, אלא זה טענה שתקפה לכל בן אדם בכל מצב תמיד, ואז יש לזה השלכות מאוד גדולות על המקרה דנן שאני עכשיו דן לגבי גירושין או לגבי משהו כזה, נכון?
כן, זאת אומרת, זה הופך לעיקרון משפטי מחייב, ועכשיו כך כל אישה ספציפית, שהתקדשה למישהו שהתברר כי אני לא יודע מה, זה אדם נורא, אוקיי? טוב למית אבטנדו, ברור שהיא התרצתה, גם אם היא הייתה יודעת את כל זה, היא הייתה מתרצה. אבל זו שטות מוחלטת, בימינו. עוד פעם, בזמן חזה לא בדקתי, יכול להיות שהם ראו את המציאות, וזה באמת היה המצב שם, אני לא, זו מציאות אחרת. אני, דבר אחד אני כן יודע, בימינו זה לא נכון. עכשיו, להגיד לך שנשים רוצות להתחתן כמו גברים? לא בדקתי, אני לא יודע, יכול להיות שהן רוצות יותר מגברים. אבל אי אפשר להגיד שיש חזקה מוחלטת כזאת, בפרט במצבים שאין שום ספק שיש חזקה הפוכה. לא רק שאני לא בטוח, יש חזקה הפוכה. ואת אישה שמגלה שהבעל שלה הוא אדם אלים, ולא שהאלימות נולדה אצלו אחרי החתונה, נגיד שהיא הייתה עוד קודם, למרות שגם אחרי זה שאלה שאפשר לדון עליה. אבל נגיד שהיא הייתה עוד קודם, רוב הנשים היום לא רוצות להתחתן עם אחד כזה. מישהו יכול להגיד לי משהו אחר, זה הרי שטות עובדתית. אז איך אתה יכול להגיד שיש חזקה שאם האישה התרצתה, ברור שהיא התרצתה בכל מחיר. זה פשוט לא עובד היום. אז לכן זה הכל, אני פשוט נגד קיבעון, זה הכל. אני לא קובע שום קביעות פוזיטיביות, אני קובע קביעות נגטיביות. ודבר שני, מה שאני טוען, זה שקביעות כאלה צריכות להיות מגובות בסקר בשטח. אני לא לומד על מה אנשים רוצות היום מהגמרה. אני לומד על מה אנשים רוצות היום מלשאול את הנשים מה הן רוצות היום, זה הכל. ואני לא אומר שנשים היום שונות לגמרי ממה שהן היו בגמרא, וכל האופי הנשי זה רק הבניות, אני לא סובל את האמירות האלה, בעיניי הן לא מבוססות, אם הן היו נכונות ואני אשתכנע על הכיפק, אבל אני ממש לא חושב שחייבים לומר את זה בשם הפוליטיקלי קורקט. אני בסך הכל רוצה לטעון שצריך להיות ער למה שקורה בשטח. לא ייתכן שאנחנו לומדים על המציאות שלנו ממה שכתוב בגמרא. זה הרי ניתוק מזעזע.
אבל עוד פעם, אז אני ברשותך, אז אני, יש משהו אחד שאני עדיין לא תופס, אז עוד פעם, אם לא יוצא מהשטח, אז תראה, חזל אומרים כזה דבר, חזל אומרים יש לי את החזקה הזאת, ואז ככה וככה וככה. אבל חזל, עוד פעם, איפה עובר הקו בין העקרונות שהיו בתקופת חזל, ובין העקרונות המטה הלכתיים, מטה משפטיים? כי אני לא מצליח לבוא ולהגיד, הנה, זה עיקרון, וגם אם יש עיקרון כזה, אז אם אני מבין נכון, זה עיקרון של מיכאל אברהם. זה לא עיקרון שירד בסיני, נכון?
אני אסביר. גם הסברתי את זה שם, יש לי גם איזו הרצאה שעושה את זה בצורה מסודרת יותר, אבל הטענה היא כזאת, יש הבדל בין עובדות לנורמות. זה הכל, זה כל ההבחנה, פשוט פשוט. אדם שלא פורע בתוך זמנו, זו טענה עובדתית. טענה עובדתית, אין לו שום קדושה. צריך להסתכל מהן העובדות. ועובדות יכולות להשתנות מזמן וממקום למקום, ולכן אין שום קדושה בטענה עובדתית שמופיעה בגמרא. No. מה שמופיע בגמרא שמחייב אותנו, זו טענה נורמטיבית. זה כל ההבדל, זה הכל.
אבל אני יכול לבוא רגע, איזה מצחיקול אתה, אבל אני יכול לבוא ולהגיד, אני יכול לבוא ולהגיד שהנורמות כפי שהזמן הולך, הולכים ומשתנים. הנורמות לא משתנות?
אין הכוונה מה שמקובל, מה שנחשב נורמטיבי בחברה. נורמות אצלי במובן של הלכות או של חוקים, זאת אומרת, במובן של דיוויד יום, של האות מול האיז. האיז זה עובדות, והאות זה נורמות. אות, כן, מה שראוי שיהיה.
You can derive out from... מה ראוי לעשות, ממה יש.
בדיוק. עכשיו אני אומר, האיז אין בו שום קדושה. אתה רוצה לדעת את המציאות, תסתכל על המציאות ותראה, ואם אתה לא מצליח לראות, תשלח פסיכולוגים שעשו סקר, שעשו מה שהם קוראים מחקר משום מה, לא מבין למה, קוראים לזה סקר בעברית שיחה, ושיבדקו מהי המציאות, אוקיי? זה הדרך לבדוק מציאות, לא לקרוא בגמרא. מה שקדוש או מה שמחייב בגמרא, זה הנורמות שמופיעות בגמרא. הנורמות ההלכתיות, למשל, כאשר יש לך חזקה, זה מוציא ממון, מה שדיברנו קודם על חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן. זה קביעה נורמטיבית, מה זה שייך לעובדות. היום איזה מציאות תשתנה שתשנה את הנורמה הזאת? אין קשר בין מציאות
לנורמה. אז אתה אומר, נניח, אז בוא נדבר על מציאות של עבדים, כן? זאת אומרת, כאשר, אז הנה, אז אומר, כאשר עבד, הנה, זה, הרי כל הנושא של עבדים, כן, עבר ובטל מן העולם, כן? או שאנחנו הולכים על זה שכולנו עבדים היום, אבל אני חושב שהנושא של עבדים היום בטל מן העולם. אז איזה נור, אז כל ההתעסקות לגבי עבד עברי, או עבד כנעני, או עבד, איזה נורמות מה נשאר לנו מזה, שאם יש לי קרית אחת, אני צריך אותה, לתת אותה לעבד?
שום דבר לא נשאר מזה. מה הבעיה? אם המציאות השתנתה, והנורמות שנוגעות לאותה מציאות, כבר לא רלוונטיות, אז הן לא רלוונטיות. במקום שבו אנחנו לא יהיה בשר יותר בעולם, אנחנו נצטרך להמציא איסור בשר בחלב חדש? לא. אז איסור בשר בחלב נמצא, לא רלוונטי. אין קדושה, לא חייב להיות שכל האיסורים או המצוות יהיו קיימים בכל רגע נתון.
אתה אומר, יש לנו 250
פסוקים של המשכן. מה?
אתה אומר, יש לנו 250 פסוקים של המשכן, הנה, אין לנו מה לעשות איתם.
נכון. אז היום אין לנו עבדים, אז הלכות עבדים לא רלוונטי, מה הבעיה? בן סורר ומורה, הגמרא אומרת שאף פעם גם לא היה, לא רק שהיום אין, אף פעם לא היה. זאת מצווה שאותה אף פעם לא קיימו וגם לא יקיימו. אז יש מצוות שאותן כן קיימו פעם, אבל היום כבר לא מקיימים.
לא, אבל יכול להיות, אבל יכול להיות, כן, אני אתן דוגמה, כן, במלאכים כבני אדם, כן, שאומר, אומר, מהספר של הרב קוק, אז פעם מישהו שאל אותו, למה כתוב עין תחת עין, וחזל אמרו בתשלומים, כן, אז יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל הרב קוק אמר, באמת, התורה אומרת, מצד האמת מה היה צריך לקרות, רק שהגיע, זה כמו האבא שנותן מכה, והאמא באה ועוצרת אותו, לצורך העניין, בדיוק כמו מי שרבו הסוטות, פסקו המים המעררים, שרבו המרצחים, פסקה עגלה ערופה, או פסקו הרי מקלט. זאת אומרת, התורה נותנת לך איזושהי התנהלות, אולי משפטית, כאשר כולם באיזושהי רמה מוסרית כזאת או אחרת. אם כולם ברמה מוסרית גבוהה, ראוי לעשות את המים המעררים.
זה הרבה יותר מרחיק לכת, אני לא מקבל את זה.
אז למה מי שרבו הסוטות פסקו המים המעררים, בגלל שראו שזה לא עובד?
אני חושב שהרב קוק. אני חושב שמי שרבו הסוטות פסקו המים המעררים, זאת הייתה החלטה של חכמים לא לעשות את זה. זה לא היה פרשנות לפסוק בתורה שאומר שמתי שיש הרבה סוטות לא לקיים את זה. זאת הייתה תקנה דרבנן, הם עקרו דין תורה. עקרו דין תורה בשבע אל תעשה. אותו דבר מי שרבו הרצחנים, כן, אז הפסיקו את דיני רוצח. זה לא, אני לא חושב שזה קשור לעין תחת עין. בעין תחת עין, עשו דרשה, זה תחת תחת, הרי לומדים גזרה שווה, ומשם לומדים שגובים ממון ולא מוציאים את העין. עכשיו, אפשר להתווכח, אפשר לא להבין איך חזל עשו את זה, אבל בכלים שהיו להם, הם הגיעו למסקנה שהתורה מתכוונת שנוציא כסף, ולא עין. למרות שהיא כתבה עין. על זה אפשר להתווכח, יש כאלה שטוענים שהתורה כתבה איזושהי אמת צרופה, אבל בפרקטיקה צריך לעשות משהו אחר. אני דווקא חושב באופן אחר על הפרשה הזאת, בעקבות אנשקי, אני טוען שהתורה אומרת את שני הדברים, צריך לקיים את שני הדברים ביחד, אבל העניין הזה
שאני... מה, גם להוציא לו את העין וגם להוציא
לו... זה יותר מורכב. התורה בעצם אומרת, למשל, יש דעה בגמרא, שאתה משלם את דמי העין שלך, לא את דמי העין של הניזוק.
מה שנקרא, אם טייס מוציא עין לזמר, מה, הרי זה הבדל גדול מאוד, איזה עין? הרי העין של זמר שווה פחות.
אז לפי הדעה הזאת, משלמים עין של טייס. למה? כי קודם כל צריך להוציא את העין של הטייס כנגד העין של הזמר. ואחרי זה אומרים, כן, אבל במקום זה תיקח כסף. אז אתה מקיים את שני הדברים. אתה בעצם מוציא את העין שלו תמורת העין שלו, אבל אתה לא מוציא עין, אתה משלם כסף. אם היו אומרים לשלם כסף וזהו, היית משלם את דמי עינו של הזמר. אבל לכן אומרים לך, לא, זה עין תחת עין, אתה צריך להוציא את העין, וחוץ מזה, במקום העין שאתה אמור להוציא, תיקח ממון.
זה אומר, אם בן אדם עם עין אחת מוציא עין לבן אדם עם שתי עיניים, אז הוא צריך לשלם קנס הרבה יותר גדול.
לפי הדעה הזאת, זה דעה אחת בגמרא, זה אפילו לא נפסק להלכה. אני אומר רק דוגמה.
אוקיי, אז אני רוצה מפה לבוא לסוף של השאלה שלי, שהיא באמת, אתה יודע, יושבת בכל הסיפור הזה, וגם אחד החברים שלי, שהספר שלך נמצא על המיטה שלו, ואנחנו מדברים, גם הוא עכשיו רואה את הסדרה, הקדוש ברוך הוא והעולם. שאומר, תקשיב, קשה לי עם הסדרה הזאת, יש לך סדרה ביוטיוב, עד כמה אלוהים בתוך המציאות, ובן אדם דתי, או אפילו, כן, בן אדם דתי חושב, קשה לו עם הסדרה הזאת, כי בעצם בסופו של דבר אתה אומר, אז אם אלוהים לא נמצא, כן, אם הדיון, לפי דתי, המהלך הכי רדיקלי או מבריק שלך, זה הרעיון שחובת ההשתדלות זה פיקציה לוגית, אין דבר כזה, כאילו אין דבר כזה להגיד חובת השתדלות, כן, זה מהלך שהוא מדהים. בעיניי. אבל אומר, אז בשביל מה? זאת אומרת, אם התורה לא באמת גורמת להתנהלות טובה יותר, כן? אם זה אף פעם לא היה קורה, אתה מביא שם מול הרב רצון הרוסי, אומר, את מה תיקח? את זה שיש מלך מבית דוד, וזה רק מבית דוד, מאיזה קסטה מסוימת, ואם רוצים להחליף אותו, צריכים לרצוח אותו?
מה שאמרתי לו שם, שתורתנו הקדושה בטח לא הייתה מביאה לבעיות שיש היום של ארבע בחירות, ארבע מערכות בחירות בשנה, פשוט בגלל שאצלנו בתורתנו הקדושה אין בחירות בכלל. יש מלך מובנה שמוריש את זה לבניו, ואם זאת התורה הנאורה והכי מוסרית שהוא מצא, אז יש לי מחלוקת איתו.
ויותר מזה, אתה גם, והטענה שלך זה טענה שבאמת הרבה אנשים או הם מדלגים עליה בכוזרי, כן? שהחבר אומר למלך כוזר, כן? וזה כתב ההגנה על הדת המושפלת והבזויה, כן? החבר מגנה את ההתנהלות של הגויים, שהיא אלימה וכוחנית, בוז, איסורים והרג, ויש בה תפארת של כוחניות. ולעומת זאת, היהודים דלים ענבים צנועים ועניים. בכוזרי עונה לו, כן, כי אלו... אילו הייתה קנייתם ברצון, אבל היא בהכרח, וכאשר תמצא ידיכם, תרגו. זה הכל בגלל שאתם לא בשלטון, כן? כל שלטון משחית.
קל מאוד להיות תיאורטיקן מושלם, זה מה שהוא אומר לו.
זה שלטון אבסולוטי משחית בצורה אבסולוטי. ואז הוא אומר לו, מצאת מקום חרפתי, כן? והוא אומר, יש פה משהו הרבה יותר גדול, כן? הוא אומר, הטעות, זה לא טעות לוגי, מצאת את הדמגוגיה. אז אם זה ככה באמת, אז... בשביל מה? זאת אומרת, מה, אם כל הקורפוס התורני, בוא נה, יש לך פה סדרה שהיא באמת, זה כאילו, אתה יודע, חמש, אלוהים יעזור, זה 600 עמודים, כפול 3, ואני, אתה יודע, אני באמת קורא את זה, אתה יודע, אבל אני מנסה, אז בשביל מה הכל? זה אפילו לא עוזר לי להיות טוב יותר, כן? בשביל מה?
אז תראה, אז בוא תראה, אני אענה לך כמו יהודי טוב בשאלה על שאלה. נגיד שהתורה, נגיד שאתה מאמין שהתורה כן עוזרת לנו להיות טובים יותר, אז עכשיו כבר הכל ברור. רק כשאתה מסתכל לפרקטיקה, אתה רואה שזה לא נכון. אז עכשיו יש לך אחת משתיים. או מדיניות של בת יענה, ולהמשיך לדקלם את מה שחונכנו עליו, שכשנלמד תורה נהיה הרבה יותר טובים, כשאיננו הרואות שזה לא קורה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד, חברים, בואו נהיה ישרים, נסתכל ונראה שהעסק הזה לא עובד, לפחות היום, בדורות קודמים אני חושב שזה קצת יותר היה, אז עוד היו עובדי עבודה זרה וכדומה, אבל בדורות שלנו זה כבר לא קורה, ואז אני אומר, אוקיי, אז בוא נחשוב מחדש, מה בעצם המשמעותה של התורה. תפסיקו עם הסיסמאות שהיא באה לתקן את החברה ואותנו ואת האנשים, אני לא מקבל את זה, כי עובדתית זה לא נכון. מצד שני, אתה מניח מתוך אותה פריזמה, שאם זה ככה, אז בשביל מה? כי אתה מניח שהמטרה היחידה שיכולה להיות לכל הסיפור הזה, זה לעבוד, לבנות חברה בריאה ואנשים טובים.
אגב, ואני... זה לא אני מניח, אני יכול גם להביא מהספר שלך, איך אתה אומר את זה, שבספק לא עושים משהו, כן? אני לא יודע איך אמרת את זה, שכאילו הרעיון הוא שאם יש, ספק ברכות להקל, כן? שהרעיון של להקל זה לא לעשות מצוות, זה מהלך שאתה מביא, לא. נכון? נכון או לא? אז אני מבקש ממך, כן?
אתה אומר... זה הקושייה, לא התירוץ. זאת הייתה הקושייה. למה להקל זה לא לברך? למה להקל זה לא כן לברך? אז אני עונה על זה, זה רק הקושייה הבאת. לא משנה. להקל פירושו לפתוח יותר אופציות. זה מהלך לוגי שאנשים לא מבינים מה זה נקרא כולה. תשאל תלמידי חכמים, אין להם מושג מה זה כולה. הם לא יודעים מה זה כולה. אבל זה פרשייה אחרת. אני נחזור לענייננו. מה שאני רוצה לומר, זה שלא יכול להיות שהמטרה של התורה זה תיקון החברה, או תיקון האדם. א', בגלל שזה לא ככה, זה לא קורה. וב', אני גם חושב מסברה, וזה כבר בספר הראשון כתבתי, יש פה איזשהו מבנה של שלושת הספרים, שזה בסך הכל יוצר איזושהי תמונה שלמה. בספר הראשון אני טוען שחייבת להיות איזושהי מטרה לתורה, או לקדוש ברוך הוא, מעבר למוסר ולחברה מתוקנת. כי הרי אם אנחנו נברנו בשביל שתהיה חברה מתוקנת, אל תברא אותנו ולא נצטרך, לא נצטרך שנהיה מתוקנים. הרי לא יכול להיות שאנחנו נברנו כדי לתקן את עצמנו. זה שטויות. הרי ברור שאם אנחנו נברנו, אז זה שאנחנו מתוקנים זה אמצעי כדי שאנחנו נוכל לעשות משהו שלשמו ברור אותנו. אני לא יודע מהו הדבר הזה. אבל זה חייב להיות משהו מעבר לתפקוד התקין של חברה ושל אדם. זה לא יכול להיות שזאת המטרה. ולכן אני אומר, זה לא תירוץ בכלל. להפך, מי שחושב שהתורה תפקידה לתקן את החברה ואת האדם, אומר דברים מופרכים בעיניי. לא רק שהם לא עומדים במבחן המציאות, גם אם הם היו עומדים במבחן המציאות, אני לא הייתי מקבל אותם. כי הם מופרכים. אין לי ספק שהתורה באה להשיג איזה שהן מטרות, לא יודע, רוחניות, מטאפיזיות, לא יודע איזה, אין לי מושג. אבל זה כנראה מה שבא להשיג, כי פוק חזי ותראה. אכילת חזיר זה בונה חברה בריאה, איסור אכילת חזיר, או איסור אכילת שרצים, או לא יודע מה, קודשים וטהרות.
אני אגיד לך מה בונה, רגע, סליחה, טוב, אתה הגזמת פה. אז אני אגיד לך מה, ג'ו היינריך בעזרת השם מגיע בינואר אלינו, וג'ו היינריך אומר שאתה רואה משהו מאוד מעניין, הוא כתב, זה weirdest people, הוא כתב, יש היום, אנחנו רואים, שמסתכלים על תרבויות עתיקות, אז אתה רואה שככל שחברה יותר גדורה בענייני צניעות, כן? או בין היתר במונוגמיה, ככה החברה מתקדמת יותר מבחינה מדעית וטכנולוגית. זאת אומרת, היא יכולה להגיע למקומות אחרים. עכשיו, יכול להיות שזה מהדברים של הרב נויגרשל או של הרב אמנון יצחק, אבל יכול להיות שיש פה איזשהו אלמנט שכן, הרבה מאוד דברים נאמרו כדי לכוון אותך למקומות שהם יותר טובים, כן?
אז אני לא מסכים, גם אם הוא אומר, לא יודע מי זה איינריך, אבל לא, גם אם הוא אומר את זה, אני לא מסכים, זה א', יכול להיות שבדורות עברו זה היה נכון, כי בדורות עברו, ברגע שהחברה הייתה לחלוטין פרוצה ועושה מה שהיא רוצה, היה צריך הרבה חוקים כדי להחזיק אותה ולמקד אותה בדברים שהם לא נהנתנות של הרגע, אבל אני לא חושב שהיום זה נכון. ב', גם אם תגיד לי שהצניעות איכשהו מביאה לחברה טובה יותר, אני לא לגמרי בטוח בזה, אבל אני מוכן לשמוע טענה כזאת, אבל יש עוד 613 מצוות, דורייתות ודרבנן, מערכת מאוד מאוד מסועפת, חלק מאוד קטן ממנה קשור לתיקון של החברה, בעיניי חלק אפסי, אבל גם אם לא, זה ודאי לא כולה. עכשיו, איך תסביר לי את ההלכות האחרות? על כורחך, שיש איזושהי מטרה מעבר לתיקון החברה.
אגב, והרקום. יותר מזה, כל הנביאים מדברים רק על המצוות של תיקון החברה, כאשר, כאילו, זה אפילו לא קורה, זאת אומרת, השחיתות וזה, אתה יודע, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מהעורף או מהצוואר, כן?
אני לא מסכים.
מה זאת אומרת?
יש גם נזיפות בנביאים על דברים שהם לא רק מוסריים. אבל לא משנה, כי הם ראו את הקלקול שמה. להפך, אומר, למה לרוב זבחיכם? מי צריך את הזבחים שלכם אם אתם מתנהלים בצורה כל כך מקלקלת?
נו, נהדר. נו, זה בדיוק מה שאני אומר. הלופרות לרעב לחמך, אני מרודים תביא בית. אתה עושה לי את כל ספר ויקרא, אבל אתה מתנהג כמו דרק. ולכן, אומר הנביא, זה לא מתאים.
אז הבאתי בדיוק את המקור שאתה מתכוון אליו כדי להראות לך שמשם מוכח נגדך.
למה?
כי אני שואל אותך, אם ספר ויקרא מביא לחברה מתוקנת, אז איך יצאה החברה שם שמקיימת את כל ספר ויקרא?
כן, את זה הבאתי כדי, כן, נכון, כן, כן, נכון, את זה הבאתי באמת כדי לחזק, ואגב, זאת היא טענה, אז תראה, אני בזמנו, אני לא יודע אם אתה מכיר את הרב דוד מישלו, והוא לימד מתמטיקה בבר אילן, ואחרי זה גמרא.
מכיר מפי כתבו קצת.
כן, בכל אופן, אחד הדברים שפעם שאלתי אותו לגבי הסיפור הזה, הרי בסופו של סוף אתה יכול לבוא ולהגיד גם, אוקיי, אז אם התורה גם לא הופכת אותך להיות בן אדם מוסרי, אז מה עושה? ואז הוא אמר לי משהו מעניין שבמשך הרבה מאוד זמן הולך איתי, והייתי שמח לקבל את הפידבק שלך. התורה לא הופכת אותך להיות מוסרי יותר, כן? ווודאי שבן אדם צריך להיות מוסרי כדי ללמוד תורה וכל הדברים האלה, וצריך קודם כל להיות בסדר, כי אם אתה לא מוסרי ואתה תלמד תורה, אתה תהיה עוד יותר מנובל. אבל אומר, אם אתה כבר במדרגה, כמו נניח שהרב קוק, כן, מדבר על מדרגה, אם אתה במדרגה מוסרית, התורה או, 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 או סט ההלכות יכול לתת לך בנוסף מימד של קדושה. והמימד של קדושה זה מימד שלא תוכל לקבל במערכת אחרת.
זה אני לגמרי מסכים, זה בדיוק הטענה שלי. הטענה שלי אומרת שהתורה לא מיועדת לתקן את החברה, אלא להביא איזושהי תועלת רוחנית, תקרא לזה מימד של קדושה, זה מה שאתה קורא, זה אותו דבר. זה בדיוק הטענה שלי. ולכן אני אומר שכל האנשים חושבים ש... עוד פעם, אני חוזר לאותו טיעון, כי זה כל הזמן עולה. כל הזמן אנשים מאשימים אותי בזה שאני מקלקל, ותוך כדי האשמות האלה אני מראה להם למה אני מתקן. כיוון שאתה בעצם קורא, נגיד, היו מאמצים את התזה שאתה מגן עליה כאן, לא אכפת לי אם אתה חושב כך באמת או שאתה רק אומר את זה כדי לשאול אותי, אבל התזה שאתה מגן עליה כאן זה בעצם להמשיך לחנך את האנשים על זה שרק התורה תתקן את החברה ואת האדם, כמו שהרב רצון הרוסי מטיף בשיעור שלו שירדתי עליו שם. אז אם אנחנו נמשיך לחנך אותם ככה זה יתקן? כשבאדם מסתכל מסביב והוא רואה את העובדות שאני הצבעתי עליהן, אז הוא רואה שזה לא עובד. אז מה המסקנה שהוא צריך להסיק? את מה שאתה אומר. אז אם ככה בשביל מה כל הסיפור, לעזוב הכל. עכשיו, לעומת זאת אני אומר לו, אתה צודק, צריך להיות ישרים, תסתכל על הסביבה ותראה, התורה לא מתקנת את החברה ואת האדם. עדיין אבל, יש סיבה אחרת שבגללה צריך לקיים את התורה. ולכן, גם אם אתה רואה את העובדות נכוחה, ואתה שומר על יושר מוסרי ולא ממשיך לדקלן כמו אידיוט את מה שהתחנכת עליו, אתה יכול להמשיך, וצריך להמשיך להיות מחויב לתורה ומצוות. אז עכשיו על שאלה, זה נקרא לקלקל או לתקן? אני חושב שזה נקרא לתקן. לי יש אנשים לא להיות ישרים רק בשביל לא, שלא חס ושלום יעלו להם שאלות, אבל בסוף אם מישהו כן יהיה ישר, וכן יעלו לו השאלות, מה אז? אז הוא מצא את עצמו בפני שוקת שבורה.
לי יש שיעור ברמב״ם, ואחד הדברים שהרמב״ם ניסה, בין היתר, יש כאלה שאומרים שהרמב״ם ניסה, שבעצם שהנבוך לא ירד לו מהרגש והלהט הדתי, גם אחרי שהוא בא וחקר את הכל, כן? ולפי דעתי, היסטורית, אולי זה עבד לרמב״ם ולא עוד כמה, אבל בסופו של דבר, רוב האנשים, אתה יודע, הקריאה של הטקסטים שלך, ועוד פעם, ואתה אומר, תקשיב, זה יושר אינטלקטואלי, ובאמת קשה מאוד לתפוס את הנקודות שבו אתה אומר, רגע, אבל אני לא מסכים איתו, כי באמת מה שאתה אומר, make sense, כן? יש פה, ואז אתה אומר, אוקיי, אתה יודע מה, וכדי לקבל את הממד של קדושה, אני צריך את כלי שני, וכל הסיפורים האלה, וכל ליחוד שבת, והכל, כאילו, אוקיי, איך אמר הרב שטיינזלץ? אני ראיתי את ליבוביץ' מתפלל בישורון, הוא לא התפלל כמו שהוא כתב. זאת האמרה, כן?
אני, תראה, אני יכול ליצור, אני גם כן לא בנוי על רגש באופן כללי ורגש דתי בפרט.
ליטווק.
חוויות רליגיוזיות, אבל אני גם לא רואה בזה שום אידיאל. אם יש מישהו שיש לו חוויות כאלה, שיהיה לו לבריאות. אני לא רואה מחובתי לתדלק את הרגש הדתי של אנשים. נכון שבהיעדר רגש יש איזושהי סכנה שהם ינטשו, יאבדו את המחויבות שלהם. מה אני יכול לעשות? אני בגלל זה להמשיך לשקר לו?
לא, אבל הרבה אמרו שנכון, גירוש ספרד, היה איזה מקום, אתה יודע, שהפילוסופיה הזאת עובדת כל עוד אתה בסדר, כל עוד לא קר לך ולא חם לך ואתה לא רעב ואתה לא צמא.
הפילוסופיה לא נולדת כדי לעבוד. הפילוסופיה קובעת מה נכון. ואם משהו הנכון לא עובד, צר לי מאוד, זה לא עובד, מה אני יכול לעשות? אבל זה עדיין מה שנכון בעיניי.
אגב, זאת גם הסיבה שאתה מדבר על גירוש ספרד, זאת אומרת, על אותם...
חסיד יעבץ.
את אותם... הדיוטות שבעצם הלכו ומתו על קידוש השם, לעומת השכבה האינטלקטואלית שעשתה כל מיני קומבינות הלכתיות משפטיות והמשיכה לחיות.
זה המיתוס הבני ברקי של החסיד יעבץ, שהחסיד יעבץ היה מגולי ספרד, הוא סיפר שמה שדווקא תלמידי החכמים נפלו והבלבטים מסרו, הפשוטים מסרו את נפשם. ועל זה, כאילו, יש שם איזשהו האדרה או העצמה של הבלבטיות, של הפשטות, של התמימות, ואני נגד זה. אני נגד זה לא כי זה עובד יותר טוב, אני נגד זה כי אני נגד להיות אידיוט. וזה שאתה יכול לשכנע אדם אידיוט למסור את נפשו, זה לא אומר שטוב להיות אידיוט. למרות שנכון, גם אני מדבר במקום שבו נכון למסור את הנפש. ואם בן אדם מתוחכם, הוא ימצא לעצמו אלף תירוצים וחלקם לא נכונים, בשביל לא למסור את הנפש, כולל אני עצמי, אני מודע לזה לגמרי. אז מה אתה מציע? שאני אחנך בכל זאת לאנשים להיות אידיוטים כי זה עובד יותר טוב? לא מסכים. זאת אומרת, אני לא מכפיף את הפילוסופיה שלי להשלכות המעשיות שלה. אם מבחינתי זה מה שנכון, אז זה מה שנכון, נקודה. אגב, אני גם חושב, זה בונוס, לא אכפת לי אם זה לא היה כך. אבל עובדתית, אני גם חושב שהרבה מאוד אנשים כן נשארים מחויבים בגלל האפיקורסות שלי. יש אחרים שבאמת זה יכול להביא להם נזק, אני מסכים, מה לעשות?
מעניין עולה, מעניין מאוד מה יהיה בתגובות של השיחה שלנו. אז דוקטור מיכאל אברהם, אני ממליץ בחום, א' על הבלוג, ודבר שני על הספרים, זה עדיין עולה 150?
כן.
אז תקשיבו טוב, 150 לשלושה ספרים, לפי דעתי, אני מדפיס ספרים, כן? זה רק העלות הדפסה, זה 150. מי שרוצה באמת לקרוא תיאולוגיה שכתובה, לא רוצה להגיד בגובה העיניים, אבל שכתובה מובן לאדם המודרני, כן? אם היה לנו את מורה נבוכים ומורה לנבוכי הזמן ולנבוכי הדור, אז אולי יהיה לנו את הטרילוגיה של מיכאל אברהם בעוד כמה מאות שנים, ככה אנחנו נגדיר את זה. תודה רבה לך, שתהיה לך שנת מס טובה, אתם מומלץ בחום להיכנס לסדרת הרצאות הקדוש ברוך הוא והעולם, וזהו, תודה רבה, רבה רבה.
תודה רבה, שבוע טוב.
שבוע טוב.